כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי. יום שישי זין בשבט תשעין זין, ערב שבת קודש פרשת בו. מסכת בבא בתרא, דפים י' ב' וי' ג'. אתם מאזינים מרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. פותחים בבשורה טובה, בעזרת השם ובישועתו, בשבת הבאה, ט"ו בשבט, שבת שירה, פרשת בשלח, תשע"ז, נתכנס כולנו בברכה של אימה לשבת הדף היומי. אחרי הסייעת הדשמיא הגדולה, השמחה, התלמוד תורה והשבת עונג, שחגגנו בשנה שעברה בציפורי בכפר שבחפץ חיים, אנו מחדשים ימינו כקדם. ובשבת הבאה, ט"ו בשבט, שבת שירה פרשת בשלח, נתכנס יחד לשבת שכולה תורה, עונג, שירה ושמחה והתחדשות בחפץ חיים בציפורי בכפר. וכבר כבר ההרשמה מתחילה, וניסיון העבר מוכיח שהזריזים נזכרים, וכל הקודם זוכה. הנה מספר הטלפון להרשמה, 08-85-93-700. נתענג בעזרת השם ובישועתו בשבת המיוחדת הזו, גם ט"ו בשבט, גם שבת שירה, וגם שבת הדף היומי, המצוי בין סיום מסכת בבא מציע לבין סיום מסכת בבא בתרא. בעזרת השם יתברך, בקיץ, שני סיומי מסכת, בסך הכל, לאורך שנת תשע"ז, בשנת היום הולדת ה-20, לאכסניה הזו, רדיו כל חי. גדול יהיה המעמד לכבוד התורה ולומדיה. יום השישי המיוחד, פונים אנו בשמחה ובטוב לבב אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. רגע לפני שאנו פותחים בפרק השינון והחזרה לאשר למדנו אתמול, מזמינים אנו אתכם הזמנה של מצווה למצוות פדיון הבן, שתקיים הבוקר הזה בסייעתא דשמיא בשעה 9:30, באולם קהילת בני תורה, בשכונת ארנוף, רחוב אגסי 5, ירושלים. מצוות פדיון הבן לבנו בכורו של בנינו שיחיה. בריאות ונחת, מזל טוב ושמחת עולם על ראשי כולם. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף י"א עם מסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה, הנה התשובות. שאלה ראשונה, מדוע במעשה שהובא לאל פדה רב יוסף שבויים בצדקה שקיבל מאיפרא אורמיס ולא נתנו לעניי עכום? התשובה, מפני ששמי אמרה שיהיה למצווה רבה ואסור לגנוב את דעת הבריות, גם לא של עכום, מה שאין כן כאן, היא לא אמרה זאת. שאלה שנייה, למה זכה בנימין הצדיק בזכות שפרנס את הענייה משלו? והתשובה, הוסיפו לו חבית שנים לחיות. שאלה שלישית, מהו שיעור של חצר שקופים על חלוקתה? והתשובה, שיהיה דלת אמות לכל אחד לאחר החלוקה ועוד דלת אמות לכל אחד לפני הפתח. שאלה רביעית, בטחים שאחד ירש בית עם בית פתחים והשני בית עם פתח אחד, כיצד חולקים את החצר? התשובה, לרבונה, אותו שיש לו בית פתחים נוטל שני שליש מהחצר, ואותו שיש לו פתח אחד נוטל שליש. לרב חיסדא, נוטלים 400 לכל פתח ופתח, ואת השאר חולקים בשווה. שאלה חמישית, מה הפירוש אכסניה? התשובה, לרשי, זו לינה עבור חיל המלך העובר ממקום למקום. לתוספות, זוהי שיירה שחונה במקום אחד. והשאלה האחרונה על דף י' א', היי חצרות זו ליד זו, הפתוחות למבוי הפתוח בצידו האחד לרשות הרבים, האם בני החצרות החיצוניות יכולים לעבור מול החצרות הפנימיות? התשובה, לרבי, אין החיצונה יכולה לעבור מול החצר הפנימית לה, ולרבי אלעזר כולן עוברות מול כולן. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול, דף י"א ממסכת בבא בתרא. וחי את החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, זין בשבט תשע"ז, יום שישי ערב, שבת קודש, פרשת בו. עיקר ותורף העניין הוא לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים י"ב וי"ג ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף י"א עמוד ב'. חמש שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר מר, היה סתום וביקש לפותחו, אין בני מבוי מעכבין עליו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, אמר מר ובא לאיל בברייתא, אם היה לו במבוי השני פתח סתום שסתמו וביקש לפותחו, אין בני מבוי מעכבין עליו. דהיינו, בן אדם שהיה לו חצר שמצד אחד פונה למבוי לסמטה שמוליכה לרשות הרבים, ומהצד השני של החצר היה בעבר פתח שנסתם, והפתח הזה פונה לסמטה אחרת, למבוי אחר, ועכשיו הוא רוצה לפותחו, אין בני המבוי שאליו הוא ייצא עכשיו יכולים לעכב עליו מלפתוח את הפתח. דנה הגמרא בדין האמור בברייתא. אמר רבא, לא שנו לא נשנה הדין הזה, אלא כשלא פרץ את פצימיו, שכאשר סתם את פתחו לא סתר את המזוזות, את המשקוף ומפתן הדלת, ובכך גילה דעתו שלא נסתלק מן הפתח, אלא בכוונתו לפותחו לאחר זמן. אבל אם פרץ את פצימיו בשעה שסתמו, גילה דעתו שמסלק את זכותו מחצר זו ומפקירה לשכניו. ואם כן, בני מבוי מעכבין עליו מלשוב לפותחו, שהרי הוא כמי שבא לפתוח פתח בתחילה. ויהיה הגמרא ראיה לדברי רבא, שאין שם הפתח נפקע, אלא לאחר שסתר את פצימיו. אמר לאביי לרבא, תניא דמסייע לך, שנינו ברייתא שמהווה סיור לדבריך. נאמר בבית סתום, שהיה לו פתח לחצר וסתמו, יש לו ארבע אמות, כאשר חולקים את החצר ביניהם, נוטל בעל הבית הזה ארבע אמות לפתחו, מאחר ובדעתו לשוב לפותחו לאחר זמן. אבל אם כשסתמו פרץ את פצימיו, סתר את המזוזות והמשקוף והמפתן, אין לו ארבע אמות בחצר, לפי שגילה דעתו שמסלק את זכותו מן החצר ומפקירה לשכניו. שלולי כן, לא היה פורץ את פצימיו. שונה הברית הדין נוסף התלוי בחילוק הזה. קבר שפתחו סתום אינו מטמא כל סביביו, פרץ את פצימיו וסתמו מטמא את כל סביביו. המהרש"ל מוחק את הגרסה הזו, ואילו רבינו גרשום מקיים את הגרסה הזו. המשיכה הברייתא ואומרת, בית שפתחו סתום ומת נמצא בתוכו, אינו מטמא את כל הארבע אמות שסביביו, כפי שמטמא כל קבר. חכמים גזרו שיהיה קבר המת וכן המת עצמו מטמא ארבע אמות סביבו, כדי שלא ירגילו אוכלי תארות להתקרב עד הקבר, ויעילו ולא יבחינו בכך. אם כן, בית שפתחו סתום ומת נמצא בתוכו, אינו מטמא את כל הארבע אמות שסביביו, כפי שמטמא כל קבר, אלא מטמא כנגד הפתח בלבד. מת הנמצא בבית וסופו לצאת באחד מפתחיו, אף על פי שפתחיו נעולים, כל הכלים המונחים בחלל הפתח תחת עובי התקרה או תחת זיז בעובי טפח הבולט מעל גבי הפתח, טמאים, משום שהטומאה עשויה לצאת דרך שם. ואם לא ידוע באיזה פתח בסופו של דבר המת יצא, כל הכלים המונחים בחלל, כל הפתחים טמאים. כך אומרת המשנה במסכת אוהלות פרק ז', משנה ג'. המשיכה הברייתא ואומרת, אבל אם פרץ את פצימיו, מטמא כל סביביו, כיוון שבאופן זה נחשב הבית עצמו כסתום, ודינו כקבר המטמא ארבע אמות סביבו. והטעם שמטמא סביבו זה מדין טומאת קבר. מביאה הגמרת דין נוסף בעניין סתימת מעבר. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מבואות המפולשות לעיר אחרת, מבואות הפתוחים משני צידיהם, בדרכם עוברים ונכנסים לעיר אחרת, וביקשו בני העיר שהמבואות פתוחים אליה לסוטמן בצד הפונה לעירם, ולמנוע מעבר מאנשי העיר האחרת דרכם. בני אותה העיר, אנשי העיר האחרת מעכבין עליהם, רשאים למנועם מלסוטמם. רבי יוחנן מבאר את העמה של ההלכה הזו. לא מבעיה כי לקה דרכה אחרינה דמעק, ואין צורך לומר שכשאין דרך אחרת להיכנס לעיר מלבד דרך המבואות, שבוודאי יכולים בני העיר האחרת לעוקבם מלסתום, אלא אפילו כי איקה דרכה אחרינה, אפילו במקרה שישנה דרך נוספת להיכנס לעיר, אלא שדרך זו קרובה יותר, נמי מעקווה, גם יכולים הם לעכב, משום דרב יהודה אמר רב. ההלכה הזו יש ללמוד מתוך דברי רב יהודה שאמרה בשם רב. דאמר במסכת בבא קמא דף כוח עמוד א', מיצר רצועת קרקע שהחזיקו בו רבים לעבור דרכו, אף על פי שאינו שלהם, אסור לקלקלו ולסותמו. מאחר והבעלים ידעו מחזקת הרבים בקרקע ושתקו, בוודאי מחלו להם. כדי רב גידל אמר רב גידל, רבים שבררו דרך לעצמן מה שבררו בררו. גם כאן, כיוון שכבר החזיקו הרבים לקצר את דרכם דרך אותם מבואות, אסור לקלקלם ולסותמם. דין נוסף באותו עניין, אמר רבנן, אמר שמואל, אמר רבנן בשמו של שמואל, מבואות המפולשים הפתוחים לרשות הרבים. וביקשו בני מבואות, דיירי המבואות, להעמיד להם דלתות בפתח המבוי כדי שבני רשות הרבים לא ייכנסו לשם. בני רשות הרבים מעכבים עליהם שלא להעמידם, כיוון שהדלתות מעכבים באדם להשתמש במבואות. גם אם יהיו הדלתות פתוחות במשך היום, יכולים הרבים לעכבם מלהעמידם, כיוון שהדלת גורמת למעבר להיות צר, וייתכן לפעמים שהרבה בני אדם יבקשו להיכנס באותה שעה ולא יוכלו, או משום שייתכן לפעמים שיהיו הדלתות נעולות גם במשך היום, לפיכך הם יכולים לעכבם. כך מסביר המאירי. מבארת הגמרא את דברי שמואל, סבור מינה, בני הישיבה ששמעו את השמועה הזו סברו לומר, הני מילי, דברי שמואל אמורים רק באופן שבני המבואות ביקשו להעמיד את הדלתות בארבע אמות, בתוך ארבע אמות שבראש המבוי הסמוכות לרשות הרבים. אבל אם ביקשו להעמידם בתוך המבוי לאחר ארבע אמות, בני רשות הרבים אינם יכולים לעכבם. כדי רבי זיירה, אמר רב נחמן, כמו דברי רבי זיירה בשמו של רב נחמן, אמר רבי זיירה, אמר רב נחמן, בעניין ספק תומה ברשות הרבים, ארבע אמות שבתחילת מבוי הסמוכות לרשות הרבים, כי רשות הרבים דמיין, דינן כדין רשות הרבים, וכל ספק תומה נמצא שם תאור, כדין ספק תומה הנולד ברשות הרבים. ונפרט ונסביר, דיני ספק תומה נלמדים מאיסור סוטה, כיוון שכינתה התורה את האיסור הזה בלשון תומה, כנאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ג' ונסתרה והיא נטמאה. אז כשם שהסוטה אף על פי שרק נסתרה, נכנסה למקום הסתר, וספק אם זינתה, הרי אסורה על בעלה כאילו זינתה בוודאי עד שתשתה מן המים, אף כל ספק תומה יש לנהוג בו כאילו בוודאי תמה עד שיתברר להפך. ומאחר ואיסור סוטה אינו אמור אלא באופן שהאישה נסתרה, נכנסה לבית הסתר ברשות היחיד שזה מקום הסתירה, גם ספק תומה שנלמד ממנו לאיסור אינו אלא כאשר נולד הספק ברשות היחיד. אבל ספק תומה שנולד ברשות הרבים, תאור. מוסיף רב נחמן שאף על פי שמבוי נחשב כרשות היחיד לעניין זה שספקו תמה, מכל מקום אם נולד הספק בארבע אמות שבראשו, הסמוכות אותם ארבע אמות לרשות הרבים, דינו כנולד ברשות הרבים ותאור. אם כן, מכיוון שארבע אמות הללו כרשות הרבים, הם יכולים בני רשות הרבים לעכב את בני המבואות מלהעמיד שם דלתות. אבל אחרי ארבע אמות בראש המבוי, שאין זה רשות הרבים, אינם יכולים לעכבם. אבל דוחה הגמרא את הביור הזה בדברי שמואל ומבארת את דבריו באופן אחר, ולא היא. אין זה נכון. אלא גם אם ביקשו בני המבוי להעמיד את הדלתות לאחר ארבע אמות, סובר שמואל שבני רשות הרבים יכולים לעכבם. וזה לא דומה לדינו של רב נחמן. מדוע? דעתם. דברי רב נחמן שם נאמרו לעניין תומה בלבד, ורק בדין זה יש לחלק במבוי בין תוך 400 לבין אחר 400, שכיוון ובני רשות הרבים אינם מצויים בתוך המבוי לאחר 400, נחשב המקום כרשות היחיד וספיקות המה. שרי טעמו של רב נחמן שאמר ש400 אילו נחשבים כרשות הרבים, זה מאחר ורבים מצויים שם ואין זה מקום הראוי לסתירה, אבל מ400 ולפנים שאין הרבים מצויים שם בקביעות, הוא מקום הראוי לסתירה, ודינו כרשות היחיד לעניין זה שספיקות המה. אבל לך לעניין כאן, לעניין העמדת דלתות במבואות הסמוכות לרשות הרבים, זימנין דדח כי בני רשות הרבים ועי לטובה. לפעמים נדחקים בני רשות הרבים במבוי ונכנסים בו יותר מארבע אמות, ומכיוון שהם מחזיקים ומוחזקים להשתמש בכולו, אסור לקלקלו כדין מיצר שהחזיקו בו רבים ויכולים לעכב את בני המבוי מלהעמיד דלתות בכל המבוי. והראשונים נחלקו באיזה מבוי דיבר שמואל. יש שכתבו שמדובר במבוי המפולש מצד אחד בלבד וסתום משאר רוחותיו, כי אם מדובר במבוי המפולש משני צדדיו, מדוע אמרה הגמרא שהטעם הוא משום שלפעמים הרבים נדחקים לשם, ולא אמרה שהטעם הוא משום שהרבים עוברים בהם? ועוד, כיצד סברו התלמידים לומר שאין הדברים אמורים אלא בארבע אמות הסמוכות לרשות הרבים? הרי במבוי מפולש עוברים הרבים בחולו. אבל הרמב"ן כתב בשם רבני ספרד, וכך גם כותב המאירי, שמדובר במבוי המפולש משני צדדיו, כמשמעות דברי שמואל, מבואות המפולשים. והסיבה שהגמרא לא אמרה שהטעם הוא משום שהרבים חולפים שם, כדי ללמדנו, שאפילו כשיש לרבים דרך אחרת לעבור בה, יכולים לעכב באדם. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף י' א' עמוד א', שותפים שבאו לחלוק ביניהם את נכסי השותפות, באיזה אופן יכול אחד לכפות על חברו לחלוק, ובאיזה אופן אינו יכול לעשות זאת. אמרה המשנה, ולא את השדה וכן אין אחד מהשותפים בשדה תבואה יכול לכפות על חברו, לחלקה ביניהם, עד שיהיה בשטח הראוי לזריעת 9 קבין לזה, ותשעה קבין לזה, ועשינו את החשבון, והכוונה היא ל-3,750 אמות מרובעות לכל אחד. רבי יהודה חולק ואומר עד שיהיה בה 9 חצאי קבין לזה ו9 חצאי קבין לזה. אפילו אין גודלה של השדה אלא כדי זריעת 4.5 קבין לכל אחד מהשותפים, יכול אחד מהם לכפות לחלקה. ואירת הגמרא ולא פליגי, אף על פי שתנקמה ורב יהודה נקטו שיעורים שונים בחלוקת השדה, הם אינם חולקים זה על זה, אלא מרקי אטרי ומרקי אטרי, כל אחד קבע את השיעור לפי מקומו. במקומו של תנקמה הייתה הקרקע כחושה ולא היה כדאי לתרוח בפחות מתשעה קבין, לפיכך אמר שאין השותפים קופים זה על זה לחלוק בפחות מכן, ואילו במקומו של רב יהודה הייתה הקרקע משובחת, היה כדאי לתרוח אפילו בשיעור תשעה חצאי קבין, לפיכך אמר שיכולים השותפים לכפות זה על זה לחלוק גם בשיעור הזה בלבד. ואילו רבינו גרשום פרש, כדי שיוכלו לחלוק צריך שיהיה לכל אחד שיעור חשוב, ובמקומו של תנקמה לא הייתה שדה חשובה אלא בשיעור תשעה קבין, ואילו במקומו של רב יהודה היו השדות ביוקר ויש לה חשיבות אפילו בתשעה חצאי קבין בלבד. מאחר ותנקמה ורב יהודה גרו בארץ ישראל ודיברו על סוג הקרקע שהיה במקומה, מבררת הגמרא מה דינה של קרקע בבבל. לאו דווקא בבבל, אלא כל קרקע שהיא כמוה, הרי היא בכלל. וכן מה שדיברו בקרקע שבארץ ישראל, לאו דווקא ארץ ישראל, אלא כל קרקע שהיא כמוה, בכלל דבריהם. כך הרמב"ם בהלכות שכנים פרק א' הלכה ד'. אם כן אומרת הגמרא, שותפים שבאו לחלוק ביניהם שדה בבבל, שהקרקע שם אינה טובה כל כך ולא ראוי לתרוח בה אלא בשיעור גדול, מה היא, כמה יהיה גודלה כדי שיוכלו לכפות זה על זה לחלוק? אמר רב יוסף, בירדו יומה, אם לאחר החלוקה יהיה לכל אחד שיעור שמספיק לחרישת שור במשך יום שלם, חולקים. ואם לא, אינם חולקים. רדו לשון חרישה. כפי שמתרגם התרגום, על הפסוק לא תחרוש, לא תרדי. והטעם, לפי שאי אפשר לזכור שברים לחרישה אלא ליום שלם, אם תסתיים החרישה באמצע היום, נמצא בעל השדה נפסד בדמי השכירות, שהרי שילם לפי יום שלם. בררת הגמרא, מה היא בי? רדו יומה, לאיזה יום חרישה התכוון רב יוסף כשאמר שאם יש בשדה שיעור כדי חרישת יום חולקים, היא יום הזרה, אם כוונתו לחרישה נעשית במשך יום שלם בשעת הזריעה, שבאותה שעה נוחה הקרקע להיחרש כיוון שכבר נחרשה לאחר הקציר, הרי תרי יומה קרבה לא אבי, אין בה שני ימי חרישה מלאים בשעת הקציר, כלומר, בחרישה שתעשה בימי הקציר, שבאותה שעה הקרקע יבישה וקשה לחרוש אותה ולפיכך נמשכת החרישה, יותר מיום אחד, אבל עדיין אין בה עבודה לשני ימים מלאים, נמצא בעל השדה נפסד בסחירות השברים, שהתבטלו בחלקו של היום השני, והיא יום הקרבה, יום הדזרה לא אבי, ואם כוונת רב יוסף לחרישה נעשית במשך יום שלם בשעת הקציר, הרי בשעת הזריעה שהחרישה קלה יותר לא יהיה בשיעור עבודה ליום שלם, וכיצד יזכור בעל השדה את השברים לחרישה היא? ונסביר שדרכם הייתה לחרוש את השדה פעמיים, תחילה חרשו מיד לאחר הקצירה, שעת הניר, ושוב חרשו לפני הזריעה. החרישה שלאחר הקצירה ערכה זמן רב לפי שהקרקע הייתה יבשה, ואילו החרישה שלפני הזריעה הייתה קלה יותר, וערכה פחות זמן. מפרשת הגמרא את דברי רב יוסף בשני אופנים. היא באה את תימה יומא דקרבה, אם תרצה תאמר שכוונת רב יוסף לחרישת יום שלם הנעשית בשעת הקציר, ואם כן יש להעמיד את דבריו במקום שנהגו דקרי וטני, שבשעת הזריעה היו חורשים את הקרקע פעמיים, פעם אחת לפני הזריעה כדי שתהיה נוחה לזריעה, ופעם שנייה לאחר הזריעה כדי לחסות את הזרעים, ושתי החרישות יחדיו ערכו כפי הזמן שערכה החרישה שבשעת הקציר, ונמצא שהשברים אינם בטלים כלל. והיא באה את אימה, יום הדזרה, ואם תרצה תאמר שכוונת רב יוסף לחרישת יום שלם, הנעשית בשעת הזריעה, ואם כן יש להעמיד את דברה, בהדורי, קרקע קשה שיש בה עליות וירידות, שיש טרחה רבה בחרישתה בשעת הקציר, ושואה בחרישתה יומיים, ונמצא שאינו מפסיד ממלאכתו כלל. הגמרא מבארת מהו שיעור לחלוקת שותפים בדברים נוספים שלא הוזכרו במשנה. דבלה בור שדולים ממנו מים כדי להשקות את השדות, כמה יהיה שיעורו כדי שיוכלו השותפים לכפות זה על זה לחלקו ביניהם? אילו רבינו חננאל מבארת שאלת הגמרא על קרקע שמשקים אותה בדלי, מהו השיעור שיכולים השותפים לכפות זה על זה לחלקה ביניהם? אמר רב נחמן, בידלו יומה, צריך שיהיה בו שיעור שכל אחד מהשותפים יוכל להשקות שדה על ידי פועל יום אחד. ואם אין בו שיעור כזה, אינם חולקים כיוון שלא יימצא פועל שיזכיר עצמו לחצי יום, ואם יזכרנו ליום שלם, יפסיד בעל הבית. ולפי רבינו חננאל, ששאלת הגמרא היא על שדה שמשקים אותה בדלי, כוונת רב נחמן לומר שצריך שיהיה לכל אחד קרקע בשיעור שפועל אחד משקה במשך יום שלם. כך תוספות דיבור המתחיל, דבלה. ממשיכה הגמרא לברר מהו שיעור החלוקה בדברים שלא הוזכרו במשנה. פרדסה, קרם שבארץ ישראל, כמה יש שיעורו ויוכלו השותפים לכפות זה על זה לחלוק? אמר אבו עד שמואל, אמר אביו של שמואל האמורה, בת שלושת קבין. אם יש בו כדי זריעת שלושה קבין, לכל אחד מהשותפים שזהו שיעור של קרם בכל מקום, אז חולקים. ואם לאו, אינם חולקים. זאת אומרת שמדובר פה על חצי שאה, כי השאה היא 6 קבים. ואת השיעור הזה מודדים לפי חצר המשכן שהיה בו שיעור כדי זריעת שעתיים. אורכו היה מהאמה ורוחבו 50 כאמור בספר שמות פרק זך פסוק ט', והם 5,000 אמות מרובעות. על פי יחס זה מחשבים את כל שטחי הקרקעות. בית 3 קבין שהוא רבע מבית שעתיים, יש בו 1,250 אמות מרובעות. כך מסביר רשי. מביאה הגמרא ראיה לדברי אבו עד שמואל מברייטה, תניא נמי אחי, שנינו כן גם בברייטה ששיעור קרם הוא לפחות 3 קבין. נאמר בברייטה אומר לחברו, מנת בקרם אני מוכר לך, חלק בקרם שלי אני מוכר לך, ולא פירש את השיעור, סומכוס אומר, לא יפחות משלושה קבין, הוא חייב לתת לו חלק בקרם, בשיעור של 3 קבין לפחות, שזהו השיעור הקטן ביותר של קרם, ובוודאי לא מחר לו, פחות מזה. אמר רבי יוסי, אין דברי סומכוס אילו, אלא כדברי נביאות, כלומר אין טעם בדברי סומכוס הללו, והרי הם כדברי נביא, שאף שהוא לא נותן טעם או ראייה לנבואתו, הוא אומר אותה. כיוון שבין כך, שומעים לו. הרבינו גרשום, וכן הרימיגש, וכן הריטב"א מפרשים, שרבי יוסי סובר כסומכוס וכוונתו לשפחו על הדבריו שהם דברי אמת וכדברי הנביא. או לומר שאף על פי שהמוכר לא פירש את דבריו, עשה התנא את עצמו כנביא ופירש שכוונתו לשלושה קבין. בבררת הגמרא בבבל מהי שותפים שבאו לחלוק ביניהם כרם בבבל, שהקרקעות שם גרועות ולא ראוי לתרוח אלא בשיעור גדול, כמה שיעורו כדי שיוכלו לכפות זה על זה לחלוק. אמר רבא בר כיסנא, תלת עצייתא בין ני תריסר גופני. אם יש בכרם 3 קבוצות גפנים שבכל אחת 12 גפנים, חולקים, אבל פחות מזה, אינם חולקים, כי איכה דרפיק גברה ביומה, כפי שעודר אדם ביום, שזהו שיעור שיכול פועל לעדור במשך יום, ונמצא שאין השותף מפסיד מחמת החלוקה, מאחר ולא יתבטל הפועל בחלק מן היום. כיוון שהביאה הגמרא לאלה דברי רבי יוסי על סומכוס שכינה את דברי חוכמה נבואה, מביאה הגמרא מאמר נוסף בעניין הזה. אמר רבי אבדימי דמין חיפה, מן העיר חיפה, מיום שחרב בית המקדש, היינו בית המקדש הראשון, שהרי בימי בית המקדש השני, לא הייתה נבואה, שכן אחרוני הנביאים חגי זכריה ומלאכי חיו רק בתחילת בניינו, ואין כוונת רב אבדימי, אלא למעט שבימי בית שני נתלה נבואה מהנביאים, אבל ב-70 השנים שבין בית ראשון לבית שני עדיין חיו הנביאים, כך מסביר המהרש"א. אם כן אומר רב אבדימי, דמין חיפה מיום שחרב בית המקדש הראשון, נתלה נבואה מן הנביאים ואינה שורה עליהם עוד. וניתנה לחכמים, חכמי התורה שישיגו בשכלם, דברים שמצד הטבע לא היו יכולים להשיגם. בדברי רב אבדימי משמע שבתחילה לא שרתה הנבואה לחכמים כלל, לכן תמהה הגמרא, אתו חכם לאו נביאו? וכי חכם אינו ראוי להיות נביא? מדוע אמר שלא שרתה הנבואה לחכמים בתחילה? משיבה הגמרא, אחי כאמר כך, כוונת רב אבדימי לומר, אף על פי שנתלה הנבואה מן הנביאים שאינם חכמים, מן החכמים לא נתלה, אלא הרי היא שורה עליהם כדי שישיגו על ידה דברי חוכמה. והנבואה האמורה בחכמים אינה הנבואה האמורה בנביאים, שנבואת הנביאים היא זו הבאה במראה ובחזון מאת השם יתברך, כמשה וכשאר הנביאים. ואילו נבואת החכמים ממה שמשיג החכם בשכלו מרוב חוכמתו, ומכוון את האמת על ידי רוח הקודש שבקרבו כחכמי המשנה והתלמוד. כך הרמב"ן. אומרת הגמרא, אמר המימר וחכם עדיף מנביא, מה שמשיג החכם בחוכמתו ושכלו עדיף על מה שמשיג הנביא במראה הנבואה, שנאמר בתהילים צעדי, ונביא לבב חוכמה. הנביא יש לו לב של חוכמה. בתחילת הפסוק נאמר, למנות ימינו כן הודע, והודעה זו אינה אלא על ידי נביא. וכשסיים ואמר בפסוק ונביא לבב חוכמה, שהנבואה האמורה תלויה בחוכמה שהיא תכלית הנבואה. והרי מי נתלה במי, אומרת הגמרא, כשרוצים לדמות שני דברים, איזה דבר תולים בזולתו, ואומר הדבר הקטן נתלה בגדול, גם כאן. מזה שהפסוק תלה את הנביא בחכם, אתה למד שהחכם עדיף ממנו. ועדיפות מעלת החוכמה על פני מעלת הנבואה היא בכך שהנביא צריך אות ומופת לאמת את דבריו. ואילו החכם אינו צריך לאות ומופת, אלא הקדוש ברוך הוא נותן לו שלטון על גזירותיו יותר מן הנביא. כך אומר רבי אלעזר במשנתו, במדרש למד בית מידות. והר"ן נתן טעם, לפי שהנביא אינו יכול להוסיף דבר מליבו, אלא אומר רק את מה ששמע. ועוד שרק אם אמר אמת מצווה לשמוע אליו, אבל אם אמר את ההפך מצווה שלא לשמוע לו כלל. ואילו החכם מחדש בתורה בשכלו ובדעתו, בין שיאמר אמת ובין שיאמר להפך מצווה לשמוע לו. החתם סופר מבאר על פי דברי הרמב"ן שעל החכם שורה הנבואה באמצעות חושה ושכלו, והוא מבין טעמו של דבר. ואילו השראת הנבואה על ידי הנביא היא בלי סברה ושכל. מביא אביי הוכחה לדברי רב אבדימי שדברי החכמים מכוח הנבואה. אמר אביי, תדע, יש לי להוכיח לך שהנבואה שורה על חכמי התורה, שכן אנו רואים לפעמים, לאמר גברא רבא מילתא, שאדם גדול בתורה אומר דבר מחוכמת התורה, ומתמרא משמי דגברא רבא אחרינא כבתי, ונמצא שדבר זה נאמר כבר בשמו של אדם גדול אחר בדור שקדם לחכם הזה. ואם תאמר שדברי החכם לא נאמרו בכוח הנבואה, כיצד ייתכן ששני חכמים שבשני דורות יאמרו דבר זה, ואילו שאר החכמים שבאותם דורות אינם משיגים בדעתם לאומרו, אלא בוודאי לא נאמרו דבריהם בכוח השכל הפשוט, אלא בכוח הנבואה. ואמר שם מבאר שלפעמים אדם גדול בתורה אומר דבר חוכמה, ויש טוענים שדבר חוכמה זה כבר נאמר משמו של אדם גדול שקדם לו. אבל אין אדם ששמע זאת מפיו של אותו גדול שקדם. כפי שנאמר בש"ס כמה פעמים, אמר פלוני ואיתימה פלוני, אלא בוודאי נפלה נבואה זו בפיהם, שגם הראשון אמרה. מקשה רבה על ההוכחה של אביי, אמר רבה ומה יקושיה, מה הוקשה לך, שמחמת כן הוכחת שדברי חכמים מכוח נבואה הם, ודילמה תרוויו בני חד מזל ענינו, הרי ייתכן שהסיבה ששני החכמים אמרו את אותו דבר, זה משום ששניהם בני מזל אחד, ולכן כיוונו כל אחד לדעת חברו. אלא אמר רבה, מוכיח רבה כדברי רבדים עם מסברה אחרת, תעידה אביא לך ראיה שדברי החכמים מכוח הנבואה הם. דאמר גברא רבה מילתא ומתמרא משמי דרבי עקיבא בר יוסף קבתי. אדם אומר, אדם גדול אומר, דבר הלכה, דבר חוכמה, דבר תורה, ונמצא שרבי עקיבא בר יוסף כבר אמרו. וכאן אין לומר שהם בני מזל אחד, ולכן חיוונו את דבריהם. שרי רבי עקיבא חכם ממנו, בהרבה, ומוחזק בידינו שמעולם לא היה אדם גדול כמותו, ואין מי שהיה מזלו כמותו בתורה ובעושר. כך אומר רבינו גרשום. אומרת הגמרא בדף י' ב' עמוד ב', אמר רב אשי, ומה היא קושיה? דוחה רב אשי את ההוכחה של רבה, והוא אומר, איזה קושיה יש כאן שמחמת כן הוכחת שניתנה נבואה לחכמים? דילמה להמילתא בר מזלהו, הרי ייתכן שלעניין זה החכם הוא בן מזלו של רבי עקיבא, ולכן כיוון ואמר כדעתו. אלא אמר רב אשי, מביא רב אשי הוכחה אחרת שניתנה נבואה לחכמים, תדע אביא לך ראיה שניתנה נבואה לחכמים, ואמר גברא רבה מילתא ומתאמרה הלכה למשה מסיני קבתי. לפעמים זוכה חכם לכוון בדעתו ובסברתו להלכה למשה מסיני. הלכה למשה מסיני הרי אינה דבר שבא מסברת השכל, שנאמר שכיוון לדעתו להלכה הזו, אלא בוודאי בנבואה נאמרו לו הדברים. כי אילו הייתה הלכה זו מושגת בשכל האדם ובסברה, הייתה נמסרת לחכמים עם שאר דיני התורה, ולא כהלכה למשה מסיני. כך מסביר הרן. בקשה הגמרא גם על ההוכחה הזו, ודילמה כסומה בערובה. מניין לומר שנאמרו הדברים בנבואה? הרי ייתכן שבמקרה כיוון החכם את דבריו להלכה למשה מסיני, והרי הוא כעיוור שנמצא על גג ובמקרה נתקל בערובה שבתקרה ויורד ממנו לבית. דוחה הגמרא ואומרת, ולאו טעם יאי, וכי אין החכם נותן טעם למה שאמר? ודאי שהוא נותן טעם, ואם כן בוודאי מסברת ליבו הוא אמר זאת, ואינו כעיוור בדבר, אלא בא לו הדבר בנבואה, ולכן כיוון להלכה למשה מסיני. אגב, דברי רב עבדי מדימין חיפה מביאה הגמרא את דברי רבי יוחנן העוסקים באותו עניין. אמר רבי יוחנן, מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות. ואמר שם מבאר שנבואת השוטים והתינוקות אינה שווה לשאר הנבואות, כי נבואת הנביאים היא על ידי השם יתברך או על ידי המלאכים. ואילו נבואת השוטים ותינוקות אינה אלא על ידי שד. ואירת הגמרא איכן מצינו שאכן שרתה הנבואה על שוטים ותינוקות. אומרת הגמרא לשוטים, מהי איכן מצאנו ששרתה הנבואה על שוטים? כי עד דמר ברבשי, כמו המעשה שהראה עם מר ברבשי, דעה וקאי, בריסטקה דמחוזה, היה עומד בשוק של העיר מחוזה. שם אלא הוא שוטה דקאמר, שמע שוטה אחד שאמר, ריש מטיף תדמליך במטה מחסיה, ראש הישיבה שעשוי להתמנות עכשיו בעיר מחסיה, תביומי חתים, הוא זה החותם את אגרותיו בשם תביומי. אמר מר ברבשי לעצמו, הרי מן חתים תביומי ברבנן, מי הוא מבין החכמים שנוהג לחתום בשם תביומי? אנא, אני הוא זה. ושמע מנה לדידי, קיימי לי שעתה, יש לי להסיק מכך שהשעה עומדת לי ומזלי לעלות לגדולה. קם אתה, הלך מר ברבשי ובא לעיר מחסיה, עד אתה, עד שהגיע, אמנו רבנן לאות ואי לרבה חמידיפטה בראשה, נמנו כבר החכמים ביניהם והחליטו בלמנות את רבה חמידיפטה לראש הישיבה. כיוון דשמה דעתה, מאחר ושמעו החכמים שמר ברבשי בא לעירם, שדור זוגה דרבנן לגבי, להימלוך הבי, שלחו זוג תלמידי חכמים אליו להתייעץ איתו, וליטול ממנו רשות להמליך את רבחה. עקבי, מר ברבשי עיכב את הזוג אצלו, אדור שדור זוגה דרבנן אחרינה, חזרו החכמים ושלחו אליו זוג חכמים נוסף, עקבי גבי, מר ברבשי עיכב גם את הזוג הזה אצלו, וכך עשה דמלו בעשרה, שהתמלה ביתו בעשרה תלמידי חכמים. כיוון דמלו בעשרה, לאחר שהתאספו שם עשרה תלמידי חכמים, פתח הוא, מר ברבשי פתח ותנה ודרש לפניהם, ונעשה ראש הישיבה. והסיבה שהמתין עד שבאו לפניו עשרה, לפי שאין פותחים בחלה פחות מעשרה. אין החכם מתחיל לדרוש אלה בפני עשרה שומעים. והמסכת בדרש ראש הישיבה הייתה נקראת מסכת קלה. ורשי במסכת ברכות דו עמוד א' אומר שקלה הכוונה דרשה. בירות רב אחא שנדחתה השעה ולא מינו אותו לראש הישיבה, קרי רב אחא ענף שיקרא רב אחא על עצמו כל המעין לו. כל מי שעושים לו רעה לא במהירה מטיבין לו, אין הם ממהרים לחזור להיטיב לו. כלומר, מאחר ונדחתה השעה מפניו, בוודאי לא ימליכו עוד, וכל המטיבים לו לא במהרה מרעין לו. כלומר, מר ברבשי שהטיבו עמו ועשהו ראש הישיבה, לא במהרה יעשו לו רע, ויסלקו אותו מן המלוכה. ותוספות בדיבור המתחיל כל המרעין כותבים שבתחילה אכן אמר רב אחא כפי שמובא בגמרא כאן, שלא ממהרים להיטיב עמו משום שקיבה שכעבור זמן יחזרו להיטיב עמו וימנו אותו לראש הישיבה. אבל כאשר חלף הזמן ולא מינו אותו, והבין ששוב לא ימנו אותו לעולם, אמר שלעולם אין מטיבים עמו. ממשיכה הגמרא לבאר את דברי רבי יוחנן, תינוקת מהי, איכן מצינו שניתנה נבואה לתינוקת? כי עד דבת רב חיסדא, כפי המעשה שהרה עם ביתו הקטנה של רב חיסדא, ויתווה בכנפי דאבוה, הייתה יושבת בחיק אביה, אבו יתוו קמי וישבו לפניו, רבה ורמי בר חמא תלמידיו. אמר לה, שאל רב חיסדא את ביתו, מן מיני ובית, במי מבין שניהם את חפיצה, כלומר למי את רוצה להינשא? אמרה לתרווי, ולשניהם אני חפיצה להינשא. אמר רבה, כששמע את דבריה, ואנה בתרה, אני אשא אותה אחרון מבין שנינו. וכך היה, שנישאה תחילה לרמי בר חמא, ולאחר פטירתו, נישאה לרבה. אמר שם מבאר שחלילה לומר שרבה קילל את רמי בר חמא שימות לפניו, ולכוונתו הייתה שרמי בר חמא יגרש אותה, ואחר כך הוא יישא אותה. אילו רמי בר חמא חשש לדברי רבי עקיבא שאמר במסכת פסחים דף קוף י"ב עמוד א', לא תבשל בגדרה שבישל בחברך, כלומר אל תישא אישה גרושה כל זמן שבעלה חי. לכן הוא לא אמר ואנה בתרה, כי היה משמע שמקלל את רבה שימות לפניו, שהרי אינו רוצה לשאת אותה באופן אחר, באופן שהיא תהיה גרושה. מביאה הגמרא מאמר נוסף מרב אבדימי דמין חיפה. אמר רבי אבדימי דמין חיפה, קודם טרם שיוכל אדם וישתה, הרי הוא כמי שיש לו שתי לבבות, כלומר אין ליבו מיושב ואין דעתו שלימה. אבל לאחר שאוכל ושותה, אין לו אלא לב אחד, ליבו מיושב עליו ודעתו שלימה, שנאמר בספר איוב פרק י"א פסוק י"ב, איש נבוב ילבב, וכתיב ונאמר בעניין עשיית המזבח בספר שמות פרק זך פסוק ח', נבוב לוחות תעשה אותו, ומתרגמין על התרגום על הפסוק, חליל לוחין, לוחות עיצים מכל צד ובאמצע חלל. נמצאים לו למידים שפירוש המילה נבוב הוא חלול. גם כאן הפסוק האמור באיוב שנאמר איש נבוב, פירושו שקריסו חלולה ולא אכל. ועליו אמר הכתוב, ילבב, כלומר יש לו כמה לבבות ואין דעתו שלמה. משמע מן הדברים שכאשר אינו אוכל ויש לו שתי לבבות, יש בכך חיסרון, אבל האחרונים, המהר"ל והמהרש"א מפרשים להפך, שכאשר אינו אוכל יש בכך שבח ומעלה. ומבאר המהר"ל שהאכילה והשתייה מבלבלים את שכל האדם, ולכן קודם שאכל ושתה, יש לו שכל זך ונקי ביותר, ויש לו שני לבבות, כלומר ליבו שלם, ואינו חסר כלל. לאחר שהתבאר במאמר הקודם שנבוב פירושו חלול, מביאה הגמרא מאמר נוסף בהקשר לכך. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, הרגיל בשתיית יין, אפילו אם היה ליבו אטום, סתום, מהבין כבתולה שאינה בעולה, יין מפקחו פותח את ליבו, שנאמר בספר זכריה פרק ט' פסוק י' ז', ותירוש ינובב בתולות, היין הופך את הלב האטום כבתולות להיות חלול. כותב היה דרמה שהדברים אמורים במי ששותה מעט, אבל מי ששותה הרבה, כל שכן שנעשה טיפש יותר. כנאמר בספר משלי פרק ח' פסוק א', לץ היין עומש איחר, וכל שוגה בו לא יחכם. עוברת עכשיו הגמרא לדון באופן חלוקת האחים בירושת אביהם. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, פשיטא דין זה פשוט וברור לי שחלק בכור וחלק פשוט, שני החלקים שנוטל בכור בירושת אביו, חלקו כשאר אחיו, הקרוי פה חלק פשוט, והחלק הנוסף שהוא נוטל יתר על אחיו, חלק הבכור, יאבין עלי אחד מצרה, נותנים לו אותם סמוכים זה לזה. ואין אחיו יכול לומר, בוא נפיל גורל על כל חלק, ואם יפלו חלקיך בשני מקומות תתלם כך. אלא חולקים את השדה לשלושה חלקים, ונוטל הבכור את החלק האמצעי, ומפילים גורל על שני החלקים החיצוניים, איזה מהם לבכור ואיזה לפשוט. והטעם, תאמר הגמרא לקמן בדף קוף חף דלת עמוד א', כיוון שהתורה החשיבה את שני חלקי הבכור כחלק אחד. שנאמר בספר דברים פרק חף א' פסוק י' ז', לתת לו פי שניים, הקיש הכתוב חלק הבכור לחלק הפשוט. כשם שאת חלק הפשוט הוא נוטל כולו בצד אחד, גם את חלק הבכורה הוא נוטל עם החלק הפשוט בצד אחד. כך תוספות בדיבור המתחיל, חלק בכור וחלק פשוט. אבל אומר רב הונא ברי דרב יהושע, בדין הבא אני מסתפק, יבם, מי שכנס את אשת אחיו שמת בלא בנים, שנוטל את חלקו של אחיו המת בירושת אביהם, יבם הרי זוכה בנכסי אחיו המת, הן בנכסים שהיו שלו והן בית חלקו, בנכסים שמוריש להם אביהם לאחר מותו, כנאמר יקום על שם אחיו ודרשו חזל מגזירה שווה שהוא קם לנחלה, כלומר עומד תחתיו וזוכה בנחלתו, מהי? האם אף הוא נוטל את שני חלקיו, חלקו וחלק אחיו בצד אחד, או שמה לא נאמר הדין הזה אלא בבכור. אבל ביוון אכן מטילים גורל על כל חלק בנפרד, ואם יפלו חלקיו בשני מקומות, יתלם כך. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין. אמר אביי, היא היא. כשם שבכור נוטל את שני חלקיו ביחד, ככה יוון נוטל את חלקיו ביחד. מה הייתה מה? מה הטעם הדין הזה? הרי לא אמרה ככה תורה אלא בבכור. לפי שבכור קרי רחמנה, התורה קרא ליוון בכור. נאמר בספר דברים פרק חפי פסוק ו' והיה הבכור אשר תילד יקום על שם אחיו המת. ולא נאמר והיה הגדול. ללמדנו שדינו כבכור. רב החולק על הבית ואמר שאין היוון נוטל את חלקיו ביחד אלא נוטל כל חלק בפני עצמו בגורל. שכן אמר קרא נאמר בתורה בעניין יוון והיה הבכור. משמע שההווייתו כבכור ואין חלוקתו כבכור. לגבי עיקר דינו שנוטל שני חלקים הרי הוא כבכור. אבל עניין חלוקתו שנוטלן בצד אחד אינו כבכור. דנה הגמרא באופנים נוספים מתי נותנים לאחד את חלקו בירושה במקום מסוים. מספרת הגמרא ודזה ונרה מעשה באדם שקנה קרקע המצרה דווי נשיה סמוך למיצר גבול השדה של אביו. ולאחר זמן מת אביו ונפלו קרקעותיו בירושה לבניו. כי כפלגו כאשר חלקו את ירושת האב אמר להובל המיצר לאחיו פליגו לי המיצרי תנו לי את חלקי ללא גורל סמוך למיצר השדה שלי כדי שתהיה כולה שדה אחת. אמר רבא כגון זה באופן כזה קופין על מידת סדום. קופים את האדם שלא ינהג כפי שנהגו אנשי סדום שלא יניחו לאדם אחר ליהנות מממונם. גם כאשר לא היה להם חיסרון מחמת כן. כך גם כאן, שזה נהנה ליטול את חלקו סמוך למיצר ואילו אחיו אינם חסרים. שהרי אינו שווה יותר משאר החלקים ולכן קופים עליהם לתת לו את החלק שרוצה. רב יוסף חולק על רבא. מה תקיף לרב יוסף מקשה רב יוסף מדוע קופים את האחים לתת לבעל המיצר את החלק הזה? הרי אמרי לאחי האחים יכולים לומר לו, מעלילן לי אילויי כניחסי דווי בר מריון. לנו מעולה החלק הזה יותר משאר החלקים, אנחנו מחשיבים אותו כנכסיו המשובחים של בר מריון. ותוספות בדיבור המתחיל מעלינן כותבים שבני בר מריון עשירים היו ולא מכרו את קרקעותיהם אלא בדמים מרובים. אומרת הגמרא והלכת הרב יוסף שבכזה אופן אין קופים על האחים לתת את חלקו של בעל המיצר ללא גורל. ובראשונים נאמרו כמה ביורים בטעמו של רב יוסף מדוע אין קופים כאן על מידת סדום. רש"י כותב שרב יוסף דיבר בשדה בית הבעל, שדה שמסתפקת במי גשמים ויכולים לטעון שכיוון שפעמים שדה אחת מתברכת בגשמים משאר השדות, אולי השדה הזאת תתברך יותר משאר השדות ואין זו מידת סדום, כיוון שהם עלולים להפסיד. לכן הם רוצים ליטול את חלקם בגורל. תוספות בדיבור המתחיל מעלינן כותבים שבכל אופן יכולים האחים לטעון ששדה זו מעולה יותר לפי שאין לכפות עליהם לתת את זכותם בשדה בעל כורחם. יש שכתבו שכאשר אחד האחים רוצה ליטול חלק מסוים בגלל קרבתו לשדה שלו, יכולים האחים לטעון שיש להם הנאה בחלק הזה, שכן אם הוא ייפול להם בגורל יוכלו למוכרו לבעל המיצר בדמים מרובים. רבינו יונה כותב, אין לחייב את שאר האחים לתת לאחיהם את חלקו סמוך למיצרו משום דינה דבר מצרה, לפי שלא נאמר הדין הזה אלא כאשר אין ללוקח השני שום זכות באותה הקרקע. ואם ימנע מלקנותה לא יפסיד כיוון שיכול לקנות במקום אחר, אבל באחים החולקים קרקע שנפלה להם בירושה שיש לכל אחד מהם זכות בה, אינם צריכים לוותר על חלקם וזכותם משום כך, אם לא מצד שקופים על מידת סדום. אופן נוסף שחולקים רבא ורב יוסף, טרי ארתה אטרי נגרי. אם ירשו שתי שדות שלכל אחת אמת מים נפרדת להשקותה ממנה, וזה שיש לו שדה אחרת בצד אחת מהשדות רוצה ליטול את חלקו סמוך לה. אמר רבא כגון זה, באופן זה ששתי השדות שוות קופין על מידת סדום, ונותנים לבעל המיצר את חלקו סמוך לשדה שלו. מה תקיף לרב יוסף, מקשה רב יוסף, מדוע קופים על האחים לתת לו חלקו בצד אחד? הרי הם יכולים לטעון זימנין דאי מדיביל, והאי לא מדביל. פעמים שבאמת מים אחת יש מים ואילו השנייה מתייבשת, לפיכך עדיף לנו ליטול חלק בכל שדה ובכל אמת מים. אלא אם כן תשלם לנו על כך ואין כאן משום מידת סדום. אומרת הגמרא אכן והלכת כרב יוסף. הלכה כמו רב יוסף שאם אינו משלם להם דמים, חולקים זאת בגורל. אופן נוסף, תרתי אחד נגרה. אם ירשו שתי שדות שמשקים את שתיהן מאמת מים אחת וזה שיש לו שדה סמוך לאחת מהם רוצה ליטול את חלקו סמוך לה. אמר רב יוסף, כגון זה קופין על מידת סדום. באופן כזה, בוודאי קופים את האחים לתת לבעל המיצר את השדה הסמוכה לשדהו, שהרי משקים את השדות מאותה אמת מים, ואין לחשוש שתייבש שדה אחת יותר מן השנייה. מה תקיף לאביי? מקשה אביי על רב יוסף, וחולק עליו, מצי אמר, יכול האח השני לומר, בעינה, דאפי שריסי, רצוני, שירבו הריסים סביב השדה שלי, ולפיכך אני מעדיף לקבל חלק באמצע. כי אז תזדקק לשני הריסים שישמרו את חלקיך מכאן ומכאן, ונמצא חלקים משתמר יפה יותר. ואין כאן משום מידת סדום, מאחר ויש לי הנאה בחלוקה הזו. מכריעה הגמרא והלכת הרב יוסף שבאופן זה נותנים לבעל המיצר את חלקו סמוך לשדהו, כיוון דאפוש אליו מילתאי. טענת ריבוי הריסים אינה טענה, שכיוון שיש לו אריס בקרקע שלו, די לו בכך. דין נוסף באופן חלוקת השותפות, ואנחנו בדף י' ג' עמוד א', חד גיסה נגרה וחד גיסה נהרה, שני אחים שהיו שותפים, בין אם נפלה להם השדה בירושה ובין אם השתתפו ביחד, בשדה אחת שיש לה אמת מים מצד אחד ונהר מצד אחר, וכגון שאמת המים עברה בצדה הצפוני והנהר בצדה המזרחי. ומאחר וחלק הקרוב לנהר טוב יותר מחלק הקרוב לאמת המים, וכן חלק הסמוך למים עדיף מחלק הרחוק מן המים, נמצא שאם יחלקו אותה בקו ישר ממזרח למערב או מצפון לדרום, לא יהיו החלקים שווים בערכם. לפיכך פלגין לה בקרן הזול, חולקים אותה באלכסון. פירוש המילים קרן הזול, זיל בא לקרנות, כלומר, לך אל הקרן וחלק את השדה בקו ישר ממנו. דהיינו באלכסון, כלומר, מותחים קו באלכסון מקרן מזרחית צפונית לקרן מערבית דרומית שכנגדה, ושוב עושים קו מקרן מזרחית דרומית לקרן מערבית צפונית שכנגדה, ואחר כך מחלקים כל חלק וחלק לשניים, ומחלקים ביניהם את שמונת החלקים לסירוגין, לזה אחד ולזה אחד, וכך מקבלים שניהם בשווה, סמוך לאמת המים ולנהר. רוב הראשונים מפרשים באופן אחר, שהנהר הקיף את השדה ממזרח לצפון, ואמת המים הקיפה ממערב לדרום, וחולקים באלכסון מקרן מזרחית צפונית לקרן מערבית דרומית, כדי שיגיע לכל אחד מצד אחד נהר, ומצד אחד אמת המים. אומרת הגמרא, ולא את התרקלין, אין שותף יכול לכפות את חברו לחלוק בדבר שאין בו כדי חלוקה לשניהם. מבררת הגמרא, אין בהם כדי לזה וכדי לזה מהו, אם אין בתרקלין ושאר הדברים המנויים במשנה שיעור הראוי לכדי חלוקה בין השותפים, מה יעשו? רב יהודה אמר, אית דינה דגוד או אגוד, יש דין קצוב אתה דמים או שאני אקצוב, דהיינו, יכול אחד מן השותפים לומר לחברו שתקצוב אתה דמים ותקנה את חלקי בשותפות, או שאני אקצוב דמים ואקנה את חלקך, שאין אני חפץ להמשיך בשותפות הזו. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, אית דינה דגוד או אגוד, בשם רי שלדעת הסובר שאומרים גוד או אגוד, יכול האחד לקצוב לשני סכום העולה בהרבה על דמיו האמיתיים של החפץ הנתון בשותפות ביניהם, ולומר לו, או קנה אתה את חלקי בסכום הזה, או שקנה אני את חלקך. והרמב"ן כותב, שדין גוד או אגוד לא נאמר אלא בחלוקת דירה וכיוצא בזה, אבל בחלוקת חצר לא אומרים זאת, מאחר שראויה היא לשימוש שניהם כאחד. וכמו כן אין אדם יכול להשתמש בדירתו בלא חצר, ובפרט כשצריך אולה, לצורך מעבר לביתו. והראש כותב בשם הרי מיגש, שדין גוד או אגוד לא נאמר אלא בשניים שירשו או קיבלו במתנה דבר שאין בו כדי חלוקה לשניהם. אבל אם קנו מתחילה דבר זה בשותפות על מנת להשתמש בו יחדיו, אין אחד מהם יכול לומר לראהו גוד או אגוד, שהרי על דעת כן השתתפו. אבל כותב הראש, אם התחילה קנו דירה להשכירה וכיוצא בזה, והיה לכל אחד מהם דירה אחרת בנוסף לזו, ולאחר זמן נפלה דירתו של אחד מהם, או שהוא צריך למוכרה עקב דוחקו, באופן כזה מודה גם הרי מיגש שאומרים גוד או אגוד. רב נחמן אמר, לי דינה דגוד או אגוד. אין אומרים את הדין הזה, אלא יכול השותף השני לומר לחברו, אין אני חפץ לקנות את חלקך, ואף לא למכור לך את חלקי, אלא רצוני להמשיך בשותפות יחד איתך. והרי מיגש מבאר כיצד ינהגו השותפים לדברי רב נחמן. אם שותפים הם בחצר או בדירה שניתן להשכירה, יזכירו ויחלקו בדמים. ואם אין היא עומדת להשכרה, ידורו בהם עצמם. אמנם, מאחר שהם שני אנשים ואינם יכולים לדור יחד משום היזק ראייה, לפיכך ידור האחד שנה ולאחר מכן חבירו שנה. ואין אחד מהם יכול לטעון שידור כל אחד חודש, משום שיש תרחה בדבר להחליף דירה כל חודש. ואם הם שותפים במרחץ, אז אם עומדו להשכרה, יזכירו ויחלקו בדמים. ואם לאו, משתמשים הם ביחד במרחץ הזה, מאחר שאין בו משום איזה קריאה. שכן דרך מרחץ שרוחצים בו כמה אנשים, ואין האחד יכול לומר לחברו, רחוץ אתה היום ואני למחר. משום שיכול השני לומר, אין אתה יכול להפקיע ממני את המרחץ אפילו לא ליום אחד. ואם חפץ האחד לרחוץ לבדו, יכולים הם לחלק את היום לפי שעות, שהרי אין אדם שואב במרחץ כל היום. מקשה רבה על דברי רב נחמן. אמר לי רבה לרב נחמן, לדידך לשיטתך, דאמרת, לית דינה דגוד או אגוד, סובר אתה שלא אומרים את הדין של גוד או אגוד, אם כן מה יהיה הדין בשני אחים, אחד בכור ואחד פשוט, שאינו בכור, שהניח להם אביהם בירושה עבד ובהמה, עבד או בהמה, תמאה, כיצד עושים, כיצד יוכלו לחלקם ביניהם? שני שליש לבכור הנוטל פי שניים בירושה ושליש לפשוט? הרי אי אפשר לחלק עבד או בהמה תמאה לכמה חלקים, ואם לא יקנה האחד את חלקו של חברו, לא יוכלו להשתמש בהם כלל. אמר להישיב רב נחמן לרבה, מה שאני אומר בזה כך הוא, שיהיה העבד עובד לזה, לאח הפשוט יום אחד, ולזה ולבחור, שני ימים. וכך יחלקו ביניהם את השימוש, אף בלא שיקנה אחד את חלקו של חברו. מסביר רשי שלפיכך שאל רבא את רב נחמן מבחור ופשוט ולא שאל אותו כיצד יעשו פשוט ופשוט, שני אחים רגילים, מאחר שיש יותר תרחה בדבר להיות שותפים באופן כזה שאין החלקים שווים, אלא לבחור יש שני שליש בנכסים ולפשוט רק שליש. ותוספות בדיבור המתחיל בחור, מבארים את העניין בשני אופנים, האחד שגם רבא הבין שפשוט ופשוט יכולים לחלוק באופן כזה שיעבוד יום אחד לזה ויום אחד לזה, לכן לא יקשה אלא מבחור ופשוט שהבחור נוטל שני ימים והפשוט יום אחד. ולעיתים מפסיד הפשוט מכך יותר מן הראוי, וכגון, אם יש עיר הרחוקה ממקום מגוריהם מהלך יום אחד, ושם ניתן לקנות סחורה בזול ולהרוויח הרבה. הבחור שיש לו את הבהמה ליומיים יכול לרחוב לשם ולקנות סחורה או לשלוח את העבד לקנות. אילו הפשוט, שאין לו אלא יום אחד, מפסיד הכל. אם כן, זו לא חלוקה צודקת, השיב לו רב נחמן, שמכל מקום כך היא צורת החלוקה ואין לנו מתחשבים בתוצאותיה. ולכן נקט רב נחמן במילים שאני אומר, שאף שלפי סברתך אין זה חלוקה הוגנת, אני אומר שכך צריך לחלוק. ובאופן השני כותבים התוספות, שרב הסבר שאף שיש לבחור שני חלקים ולפשוט חלק אחד, מכל מקום אינם חולקים בשימוש של המחצה לזה ומחצה לזה, כמבואר במסכת כתובות אף צדיגים אל עמוד ב'. שאם יש שני אנשים השותפים בשור העומד לחרישה, האחד יש לו שני חלקים והשני חלק אחד. הרי הם חורשים בו שווה בשווה, ואם כן נמצא, שהבחור נפסד משותפותו עם הפשוט, שהרי אינו נוטל פי שניים. על כך ישיב רב נחמן, שלא נאמר הדין הזה, אלא שם שנשתתפו על דעת להשתמש כל אחד מחצה. אבל במקרה אצלנו, ייטול כל אחד כפי חלקו והשתמש הבחור שני ימים, והפשוט יום אחד. מיתי והקשו בני הישיבה על דברי רב יהודה, שסובר שאומרים גוד ואגוד. שנינו במשנה במסכת גיטין דף ממאלף עמוד א' משחציו עבד וחציו בן חורין, כגון שהיה מתחילה עבד של שני שותפים ושחררו אחד מהם, עובדו את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. אילו הם דברי בית הלל, בית שמאי אומרים, תיקנתם בכך את רבו שאינו מפסיד כלום, אבל את העבד עצמו לא תיקנתם, שהרי ליסה שפחה אינו יכול משום שחציו בן חורין ובן חורין אסור בשפחה, וליסה אישה בת חורין גם אינו יכול שהרי חציו עבד ועבד אסור בבת חורין, נמצא שאינו יכול ליסה אישה כלל. שמה תאמר ייבטל מפריה וריביה ולא ייסה אישה? ולא לא נברא העולם אלא לצורך פריה וריביה, שנאמר בספר ישעיה פרק מ"ה פסוק חי, לא תוהו וראה לשבת יצרה. יוצר הארץ לא על תוהו להיות ריקנית ברא אותה, כי אם לשבת להיות ביישוב יצרה, כך מסביר רש"י במסכת גיטין. אלא סוברים בית שמאי, מפני תיקון העולם כופין את רבו לשחררו, ועושים אותו את העבד בן חורין, וכותבים שטר על חצי דמיו, כותב העבד לאדונו שטר חוב על חצי מדמיו, שזהו שיעור הפסדו, וחזרו בית הלל לאורות בדין הזה כדברי בית שמאי. שואלים התוספות בדיבור המתחיל קופין, כיצד ניתן לכפות את האדון לשחרר את עבדו, הרי כל המשחרר את עבדו עובר על ציווי התורה, לעולם בהם תעבודו. תרצים התוספות, שמכל מקום משום מצוות לשבת יצרה, שהיא מצווה רבה וחשובה, הותר לאדון לעבור על מצוות עשה. והרשב"א במסכת שבת מתרץ שהדין שלעולם בהם תעבודו לא נאמר אלא בעבד גמור, ולא במי שחציו עבד וחציו בן חורין, שהרי אין האדון יכול להשתעבד בו לגמרי משום צד חירות שבו. אם כן, יש להוכיח מכאן שאין אומרים גוד ואגוד. שאם לא כן, אם כן היו אומרים גוד ואגוד, מדוע הוצרכו בזה לתקנה מיוחדת משום פריה ורבייה? הרי מאחר והעבד והאדון שותפים בעבד, ואין בו כדי חלוקה, יכול העבד לומר לאדון, אקצוב לך דמים ואקנה ממך את חלקך. מתרץ את הגמרא, אין להוכיח מכאן לעניין גוד ואגוד, משום דשייני אחא שונה הדבר כאן. דאגוד איקה גוד לקה. שאומנם יכול העבד לומר לאדונו, אקצוב לך דמים ואקנה את חלקך, אבל אינו יכול לומר לו, אקצוב אתה האדון דמים ותקנה את חלקי. מאחר שאי אפשר לקנות בן חורין ולעשותו עבד. הוא אומר רש"י, אין דמים לבן חורין, כי אין עבד עברי נמכר אלא לשש שנים. ובאופן כזה גם רב יהודה מודה, שאין אומרים את הדין של גוד ואגוד, ועל כן הוצרכו בזה לתקנה מיוחדת. מקשה הגמרא קושייה נוספת על דברי רב יהודה. תשמע בו ושמע ראיה שלא כדברי רב יהודה, שאומר שאומרים את הדין של גוד ואגוד. שנינו במשנה לקמן בדף קוף עין בית עמוד א', שני אחים, אחד עני ואחד עשיר, והניח להם אביהם בירושה מרחץ ובית הבד, או בית הבד, מקום שקודשים בו את הזיתים ואין בהם כדי חלוקה לשניהם, כיצד יעשו? אם עשאן האב לשכר, כלומר אם מוצאים האחים למי להזכירם, אז מזכירים הם אותם, והשכר המתקבל הולך לאמצע, חולקים אותו בין שניהם. אבל אם עשאן האב לצורך שימוש עצמו, דהיינו שאין הם מוצאים למי להזכירם, הרי האח העשיר אומר לאחי ועני, קח לך עבדים שיחממו את המים וירחצו ותרחוץ במרחץ, וכן יכולו לומר לו, קח לך זיתים ובוא ועשה מהם שמן בבית הבד. יש להוכיח מכאן שאין האח העני יכול לומר לאחיו העשיר גודו אגוד, אלא חייב הוא לעמוד עמו בשותפות בנכסים האלו, וזה לא כדברי רב יהודה. מתרץ את הגמרא בדף י"ג עמוד ב', אתם נמי, גם שם אי אפשר לומר גודו אגוד, מאחר שגוד איקה אגוד לקה. העני טוען להשאיר גוד, דהיינו קצוב דמים וקנה לך את חלקי. אבל הוא אינו טוען, או אגוד, דהיינו שאם לאו הוא יקנה את חלקו של העשיר, שהרי אין בידו של העני מעות לצורך כך. ומאחר שהוא אינו יכול לקנות, אינו רשאי לדרוש מאחיו לעשות זאת. אומר הריף שיש המוכחים מן המעשה הזה, שאין שותף יכול לומר לחברו גודו אגוד, אם אין ידו של חברו משגת לקנות. אבל הוא עצמו, הריף כותב שזה לא נכון, אלא לעולם יכול הוא לומר לו כך, ואם אין ידו של חברו משגת, אז יקנה הוא את הכל. ואין הנדון דומה לסוגייתנו, מאחר שבמעשה הזה של שני האחים, העני הוא שטובע מן העשיר גודו אגוד, ולכן יכול העשיר לומר לו, אני איני חפץ לקנות. אם חפץ אתה בכך, קנה אתה את חלקי. ומאחר ואין לעני מעות לקנות, בטלה החלוקה הזו. אבל אם היה העשיר טובע מן העני גוד או אגוד, ואין סיפק ביד העני לקנות לעצמו, אז רשאי העשיר לקנות את הכל. מביאה הגמרא ברייתא שכן אומרים את הדין של גוד או אגוד. תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא שעוסקת בשותפים החפיצים לחלוק ביניהם, שכל דבר שאילו יחלק ושמו עליו, שזאת אומרת שגם לאחר החלוקה יישאר שמו של החפץ על כל אחד מן החלקים, כלומר שיש בו כדי חלוקה לשניהם, חולקים אותו ביניהם. ואם לאו, אין בו כדי חלוקה, ואם יחלקו הוא יאבד את שמו, אז אין חולקים, אלא מעלים אותו בדמים, קוצבים את דמי אותו הדבר, ואחד מן השותפים ייתן מחצית הדמים לחברו, דהיינו, גוד או אגוד. הנה מבואר מדברי הברייתא, שבכל דבר שאין בו דין חלוקה, אומרים גוד או אגוד, וזה לא כדברי רב נחמן. משיבה הגמרא תנאי, דין זה שנוי במחלוקת תנאים. נכון שהברייתא הזו סוברת שאומרים גוד או אגוד כדברי רב יהודה, אבל מאידך מצינו תנאים אחרים הסוברים שלא אומרים כך כדברי רב נחמן. דתניא, שנינו בברייתא שכאשר יש שני שותפים החפיצים לחלוק ביניהם דבר שאין בו דין חלוקה, כגון חצר שאין בה 8 אמות כדי חלוקת 4 אמות לכל אחד, שזה השיעור שהתבאר לעיל בדף י' א' עמוד א' במשנה לגבי חלוקת חצר, ואמר אחד מן השותפים לחברו, תול אתה כשיעור חלוקה ואני אתול פחות מכשיעור החלוקה, כלומר, תול אתה 4 אמות ואני אתול את הנותר, שומעין לו וחולקים באופן הזה. אילו הם דברי חכמים, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין שומעין לו. רשאי השותף השני לסרב להצעת החלוקה הזו. זוהי הברייתא, ומברר את הגמרא היחידה מבאיזה אופן החלקו התנאים. היא לימה כדתני, אם כפי האופן שנתבהר שאומר השותף האחד לחברו, תולתה כשיעור ואני את הנותר, מה איתה מדר רבן שמעון בן גמליאל הסובר שיכול השני לסרב לכך, הרי הוא נוטל דבר שיש בו שיעור חלוקה? אל עליו, בהכרח צריך לומר, חסורי מחסרה, ואחי כאמר, יש חיסרון בדברי הברייתא, וכך צריך לשנות אותה. שאם אמר אחד השותפים לחברו, תול אתה חלק שיש בו כשיעור, ואני אתול חלק שיש בו פחות מכשיעור, שומעין לו. וכן הוא הדין, אם אין השותף האחד חפץ לוותר משלו לחברו, אלא אומר הוא לו, גוד או אגוד, קנה אתה את חלקי או אני אקנה את חלקך, נמי שומעין לו. גם בזה שומעים לו, וחייב השני לקנות את חלקו של הראשון, או למכור לו את חלקו. אלו הם דברי חכמים, ועל הדין השני שיכול הוא לומר גוד או אגוד, אתה, בא רבן שמעון בן גמליאל לחלוק ולמימר ולומר, שאין שומעין לו. נמצא מחלוקת תנאים בעניין הזה, האם יכול אחד השותפים לקוף את חברו ולומר לו גוד או אגוד, או לא. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין הכרח לבאר את מחלוקת התנאים באופן הזה. אלא לעולם כדי קטן יש לבאר את מחלוקתם כפי הכתוב לפנינו שנחלקו באופן שאומר האחד לשני, תול אתה כשיעור ואני פחות. ודכאמרת מה שהקשית, מה איתה עמד רבן שמעון בן גמליאל הסובר שרשאי השני לומר שאינו חפץ בחלוקה הזו? הטעם בזה הוא משום דאמר להשני לראשון, כיצד חפץ אתה לחלוק כך שאתול אני חלק גדול ואתה חלק קטן? היא בדמי, אם חפץ אתה שאשלם לך את הפרש הדמים שביניהם, לית לי דמי למיתן לך, אין בידי לשלם לך עבור כך. ואם חפץ אתה ליתן לי את ההפרש שבין החלקים במתנה, לא ניחה לי, איני חפץ בכך, דכתיב. בספר משלי פרק תדבב פסוק זך ושונא מתנות, יחיה. מה יענו על זה חכמים? שאין זו מתנה אלא דמי חלוקה, מאחר שעל ידי החלוקה מתמעט האוויר והמקום שבו יכול הוא להשתמש. ואילו רבינו יונה כותב שלדעת חכמים אין זו מתנה, מאחר שהנותן מתכוון לתועלת עצמו, כי נוח לו לקבל את החלק הקטן ולא להמשיך את השותפות. וכותב החתם סופר שמצינו שנחלקו המוראים בעניין הזה, כשאדם נותן מתנה לחברו בשביל תועלת שיש לו מכך, האם יש לה מקבל לסרב משום שונא מתנות יחיה? או לא? כמו ששנינו במסכת מגילה דף כוח עמוד א', שרבי אלעזר לא היה הולך לסעודה שהזמינו, משום שונא מתנות יחיה. אבל רב זירא כן היה הולך ואמר שמאחר ומתכבדים בכך שהוא יגיע, אין בזה חשש. עוד כותב רבינו יונה שאם אומר אחד השותפים לחברו תול אתה את החלק הגדול ושלם את ההפרש או שאני אתלנו ואשלם, באופן כזה גם חכמים מודים שלא אומרים גודו אגוד, מאחר שיסוד עניין גידו אגוד הוא ששתי הטענות נכונות וראויות, ולפיכך יכול האחד לקוף את חברו לבחור באחת מהאפשרויות. אבל כאן האפשרות ליטול פחות מכדי חלוקה אינה אפשרות ראויה, שהרי לא ניתן להשתמש כך, וכמו כן אין הוא חפץ לקבל את החלק הגדול ולהוסיף דמים, ולכן יש להשאיר את השותפות ביניהם. מוכיח עכשיו אביי מדברי שמואל שאומרים גודו אגוד. אמר לי אביי לרב יוסף, הדר רב יהודה הממרה הזו של רב יהודה לאיל בדף י"ג עמוד א', שבדבר שאין בו דין חלוקה יכול שותף לומר לחברו גודו אגוד? דשמואלי, משמואל רבו, הוא קיבל את הדברים. ומאחר ורב יהודה היה תלמיד גם של רב וגם של שמואל, הוא צריך אביי לומר שהדין הזה למד רב יהודה משמואל ולא מרב, כך מסביר הרבינו גרשום. דתנן, שהרי שנינו במשנתנו לאיל בדף י"א עמוד א', וכתבי הקודש, אם היו שניים שותפים באחד מכתבי הקודש, אף על פי ששניהם רוצים לחלוק, לא יחלוקו. אין הם רשאים לחלוק כרך זה לשני חלקים משום ביזיון כתבי הקודש. מאחר וכל ספריהם היו עשויים בגיליון כספרי תורה שלנו, אם מביאים את הכרך לבית דין לחלקו, ביזיונו. ואמר על כך שמואל, לא שאנו חכמים את הדין הזה שאין הם רשאים לחלוק, אלא באופן שהיו כתבי הקודש בכרך אחד. כיוון שהיו שותפים בספר אחד שנכתבו בו תורה ונביאים. אבל אם נכתבו בשני כריכות, כיוון שהיו שותפים בספר תורה וכן בספרי נביאים, חולקין, רשאים הם לחלוק ויטול האחד את הספר תורה והשני את ספר הנביאים. סבר אביי שדין זה נאמר גם באופן שרק אחד מן השותפים רוצה לחלוק והשני אינו רוצה. ואיסל, כדאי איתך אם תעלה על דעתך לומר ששמואל סובר לדינא דגודו אגוד, שאין שותף רשאי לומר לחברו גודו אגוד. אם כן, מה העירייה בכרך אחד? מדוע אמר שמואל שרק בכרך אחד אין הם חולקים? הרי אפילו בשני כריכים נמי, גם בשני כרכים אין האחד יכול לתבוע מחברו לחלוק, שמאחר והכרכים שונים זה מזה, אין דמיהם שווים. ולא מסתבר לומר שכוונת שמואל שהם חולקים רק באופן ששני הכרכים שווים, שמאחר והוא מדמה כרך אחד לשניים, ודאי הדבר שאין שני הכרכים שווים. אז כשם שבכרך אחד אילו היו חולקים אותו לשניים, לא היו החלקים שווים, שאין דרך אדם לכתוב בכרך אחד את אותו עניין בשני מקומות, כך גם בשני כרכים, כך מאירים התוספות בדיבור המתחיל, ויסל כדאי תח. ולפיכך לא ניתן לחלוק אלא על ידי אמירת גוד או אגוד, שיומר האחד לחברו תול אתה את הספר היקר מבין השניים ושלם את ההפרש של הדמים, או שאני אתלנו ואשלם דמיו. ומאחר ששמואל סובר שבשני כריכות חולקים, בהכרח שרשאי שותף לומר לחברו גוד או אגוד. ועל כן יש לומר שרב יהודה שהוא תלמידו של שמואל קיבל את הדין הזה משמואל. דוחה הגמרא ואומרת תרגמה רב שלמן, פירש רב שלמן את הממרה הזו של שמואל, שאין הדברים אמורים אלא בששניהם רוצים לחלוק. שהרי נתבהר במשנה שאף אם שניהם רוצים, אין הם רשאים לחלוק כרך אחד משום ביזיון כתבי הקודש. על זה בא שמואל ואמר שבשני כריכות רשאים הם לחלוק אם שניהם רוצים. אבל באופן שאין שניהם רוצים לחלוק, אין ראיה שיכול האחד לומר לחברו גוד או אגוד. ויהיה הגמרא את ההלכה בדין הזה, אמר המאמר הלכתה יש לפסוק להלכה אית דינא דגוד או אגוד, שיכול האחד לומר לחברו גוד או אגוד, וכשיטת רב יהודה. אמר לרב אשי להמימה רדר רב נחמן מאי, מה תאמר על דברי רב נחמן החולק על רב יהודה וסובר שאין אומרים גוד או אגוד? אמר לישיב המימר לרב אשי, לא שמיע לי, לא שמעתי דבריו, כלומר לא סבירה לי, איני סובר כמותו. שואלת הגמרא, ולא? האם לא פוסקים להלכה כרב נחמן? הרי היה מעשה ברבין בר חיננה ורב דימי בר חיננה, דשבק להואבו אתרתה המהתה, נפטר אביהם והותיר להם בירושה שתי שפחות, חד הידה אף יהו ושולי, האחת ידע לאפות ולבשל, וחד הידע אפיל חוונבלה, האחרת ידע לטוות ולהרוג. רצה אחד האחים לחלוק את השפחות ביניהם, והשני רצה שיהיו שותפים בשתיהן. עתו לקמי דרבה, באו לפני רבה לשואלו מה הדין בזה, ואמר להו, לית דינא דגודו אגוד. לא אומרים גודו אגוד, ולפיכך אין אחד האחים יכול לדרוש שיחלקו את השפחות ביניהם, אלא יהיו שותפים בשתיהן. הנה מוכח מדברי רבא שהוא סובר כדעת רב נחמן, ושלא כדברי רב יהודה והמימר. דוחה הגמרא ואומרת, אכן רבא מודה לדינו של רב יהודה ואומרים גודו אגוד. שאי נהייתם, שונה הדבר שם לגבי שתי השפחות, שלדעת הכל לא אומרים שם גודו אגוד, משום דלמר מבעיה לתרוויו, ולמר מבעיה לתרוויו, לאח האחד דרושות שתי השפחות, וגם לאח השני דרושות שתי השפחות. כי מאחר ואין מלאכתן שווה, נמצא שכל אחד מן האחים זקוק למלאכת שתיהן, ויש לדון את שתיהן כדבר אחד שאין בו דין חלוקה. ועל כן, כי כאמר לשקול את חדה ואנה חדה, כאשר אומר האחד לחברו, תול אתה שפחה אחת ואני אתול אחת, לאו גודו אגודו. אין בכך משום גודו איגוד, עד שיאמר לו, תול אתה את שתיהן ושלם לי מחצית מן הדמים, או שאני אתול את שתיהן ואשלם לך. שואלת הגמרא, והא, בשניים השותפים בשני כתבי הקודש, כגון בספר תורה וספר נביאים, דתרוויו מבעיה להוא, שכל אחד מן השותפים זקוק לשני הספרים, ומכל מקום אמר שמואל, לא שנו חכמים במשנה שאין חולקים את כתבי הקודש, אלא כשהם בכרך אחד, ומשום ביזיון כתבי הקודש, אבל כשהם בשני כרכים חולקים, יש להוכיח מדבריו שגם באופן כזה אומרים, גוד או איגוד. משיבה הגמרא, תרגם הרב שלמן, הרי כבר פירש רב שלמן את דברי שמואל, שאינו עוסק אלא באופן שרצו שניהם לחלוק, שאין צריך לומר בזה גוד או איגוד. אבל כשחפץ האחד לקוף את חברו מדין גוד או איגוד, אינו רשאי לתבוע שיחלקו את כתבי הקודש ביניהם, אלא או יטול שותפו את שניהם וייתן דמים, או יתלם הוא וייתן את תמורתם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דפים י"ב וי"ג ממסכת בבא בתרא עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מבואות המפולשות בין בית ערים ורוצים בני עיר אחת לסותמם, האם רשאים ומדוע? שאלה שנייה, מדוע תנקמה נקת ששיעור שדה שיש בה כדי חלוקה הוא 9 קבין, רבי יהודה אמר שהשיעור הוא 9 חצאי קבין? שאלה שלישית, איזה מעלה גדולה יותר, חוכמה או נביאות ומניין? שאלה רביעית, איכן מצינו נבואה אצל תינוקות? שאלה חמישית, מדוע פשוט שבחור מקבל את בית חלקיו צמודים זה לזה? שאלה שישית, בית אחים שירשו בית קרקעות שיש לשתיהן יאור אחד להשקות. מהי טענת הבאי לומר שאין קופין לתת לאח האחד את חלקו צמוד לקרקע שלו? שאלה שביעית, למנדה אמר שאין קופין על עשיית גוד או איגוד, בחור ופשוט שירשו עבד, כיצד יחליקו בו? שאלה שמינית, מדוע קופין את הרב לשחרר את מי שחציו עבד וחציו בן חורין? שאלה תשיעית, מדוע הביאה הגמרא את הפסוק לא תוהו ורע לשבת יצרה ולא את הפסוק פרו ורבו ומילאו את הארץ? והשאלה האחרונה, מה טעמו של רבן שמעון בן גמליאל שאי אפשר לכפות על חלוקת החצר שאין בה כדי חלוקה, אפילו אם שותף אחד מוכן לתת לשני כדי שיעור החלוקה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, זין בשבט תשע"ז, ערב שבת קודש פרשת בו. כאמור בסייעתא דשמיא סיימנו ללמוד את דפים י"ב וי"ג ממסכת בבא בתרא. רגע לפני שאנחנו נפרדים, נשוב ונזכיר לכם על מצוות פדיון הבן שמתקיימת היום הזה בסייעתא דשמיא בשעה 9:30 בדיוק לנכדינו שיחיה בירושלים באולם קהילת בני תורה בשכונת ארנוף רחוב אגסי 5. מוזמנים כולכם להשתתף במצווה הנדירה הזו שהיא כנגד דף תעניות לכם מתמידי הדף היומי. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון ט' בשבט תשע"ז ונלמד את דף י"ד ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.